הנושא שאנחנו נעבוד עליו היום, כידוע, משוך מפסוק מפורש בפרשת ברית המילה של אנשי שכם, בעת המעשה של שמעון ולוי. כל אחד מאיתנו מכיר כיצד התורה אומרת, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים, אם דבר לא יעבוד אז גם יזוז קדימה לפניכם, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. אבל אני לא רוצה לפתוח את השיעור דווקא מהפסוק הזה שהוא בסיס דיוננו היום, אלא לעבור שני דורות לאחור, אל הברית של אברהם אבינו, ואל הפירוש של רש"י שם, ולהתבוננות בדברי קודש של רש"י ז"ל, כדי שנבין פרשה נסתרת, מדהימה בייחודה, אם אך נדקדק כשאנחנו מתבוננים בכתובים, או כשאנחנו מראים לתלמידינו איך לומדים רש"י. הכתוב אומר בפרשת וירא, כיצד הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, ורש"י מסביר, כנאמר בבא מציע בדף פ"ו, וירא אליו השם באלוני ממרא, אומר רש"י, לבקר את החולה. אמר רבי חייא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו. אף אחד מאיתנו לא חשוד שהוא לא מכיר את הרש"י הזה, הכר היטב. אבל כל אחד יכול אולי להתבונן, שאם נסתכל למה, אנחנו נזכר בגרסא דינקותא, נו ביום השלישי של ברית המילה הכי כואב, ולכן באים לבקר את החולה ביום השלישי. וזה גם שאומר שפתי חכמים, הבא להתאים מניין לרש"י, שזה היה ביום השלישי לבריתו של אברהם אבינו, זה פשיטה, משום שסברי, ביום שלישי הוא נגלה אליו, אף שלא כתוב הדבר במפורש בתורה, ואז הוא חולה ביותר, כמו שכתוב ויהי ביום השלישי, בהיותם כואבים. כבר מפרשת שכם אתה יודע שכאבי היום השלישי הם הכאבים הקשים ביותר. כבר עכשיו אגלה לכם סוד, לנו ברפואה לא ידוע דבר כזה. לא זו בלבד, אלא שידוע לנו כמעט ההפך, שהכאבים ביום השלישי פחותים יותר מאשר ביום הראשון, וזה גם טבע הדברים. אם תחשבו רגע מתי כואב הפצע יותר, אם אין זיהומים, אז אתם תראו שהיום השלישי הוא לא הסוער מכולם, אלא הסערה היא במכה הראשונה. על כך אנחנו נעמוד בהמשך, אבל מה שמעניין אותי כאן הוא להתבונן בזה שכפי שאמרתי, רש"י משך את דבריו על סמך הגמרא בבבא מציע, ויבוא לבקר את החולה, שנאמר, כי רבי חייא בר חנינא מסביר, שביום השלישי זה היום שמבקרים את הראוי לבקר את החולה. המתבונן אבל במהדורת שבל של הרש"י על התורה, יראה דבר מעניין. כל אחד ישים לב שם שהחלק השני של דברי רש"י נמצא בסוגריים. והרב שבל מאיר בדפוס ראשון ליטה. לאמור, בדפוס הראשון לא מופיע שרבי חייא בר חנינא אמר שבאים לבקר את החולה ביום השלישי. למה בדפוס הראשון לא מופיע? רצוני לומר במהלך השיעור שבין שתי הגרסאות תהום עמוקה, פעורה, ומסתירים כאן מחלוקת מהותית מאוד ביחס לכאבים, ביחס לברית מילה וביחס למה ששייך גם לדורנו כפי שתראו, אבל קודם נתבונן בכתובים בעומקם. אנחנו מתרשמים כשאנחנו קוראים את רש"י שמדובר בפירוש אחד לבקר את החולה והושמט רק החלק האחרון של הדברים. זה לא נכון. למעשה ברש"י שלפנינו יש חיבור של שתי גמרות שונות שנמצאות בשתי מסכתות שונות ושכאן בלא נשים לב חוברו יחדיו. במסכת סוטה נאמר שאברהם אבינו בוקר על ידי הקדוש ברוך הוא, וזה אומר את הגמרא בסוטה, הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, גם אתה תבקר חולים. מאיפה אתה יודע שקדוש ברוך הוא מבקר חולים? וירא אליו השם, זה ביקור חולים, אף אתה בקר את החולים. הרעיון של ביום השלישי באים לבקר את החולה, הוא נמצא בבבא מציע דף פ"ו, הוא במקור אחר. וירא אליו השם, שם אמר על בבא מציע דף פ"ו רבי חמא בר חנינא שהיה יום שלישי למילתו. לאמור בעצם, כאשר אנחנו מתבוננים בדפוס הראשון, יוצא שדפוס ראשון לא רצה שנאמר שרשי הולך לפי בבא מציע, אלא רצה לומר שרשי הולך דווקא ורק לפי הגמרא בסוטה, שם לא מדובר על יום שלישי למילה, אין שום הזכור ורמז שכאב לו יותר. יש בדפוס ראשון איזשהו אינטרס מיוחד לבוא ולומר שתי הגמרות הללו אינן עולות בקנה אחד. אחת מדבר שהוא בעיקר את החולה, יכול להיות ומסתבר שזה היה ביום הראשון, ואחד אומרת, לא, זה היה ביום השלישי. למה בעצם יש הבדל כל כך גדול? משום שצריך לדעת שהרעיון שמבקרים חולים ביום השלישי למחלתם איננו המקובל בדברי הגמרא או בדברי הירושלמי או בשולחן ערוך, שמביא כמובן את הדברים מהקדמונים. ולכן אני רוצה להראות שיהיה נכון לומר שדפוס ראשון רצה לומר רשי לא הלך לפי השיטה של רבי חמא בר חנינא. כלומר, ההלכה נפסקה בשולחן ערוך יורה דעה שמצווה לבקר חולים, והקרובים נכנסים מיד ורק הרחוקים מגיעים אחר ג' ימים, וגם פה נאמר שאם קפץ עליו החולי, אז הוא בא ביום ראשון. האם רצוננו לומר שהקדוש ברוך הוא לא היה מהקרובים לאברהם אבינו והגיע רק ביום השלישי? זה לא כל כך פשוט הרעיון הזה, שאנחנו רואים את אברהם בחוליו, והקדוש ברוך הוא בא ביום השלישי לבקר אותו כאילו מהרחוקים ולא מהקרובים. פה מסתתרת פרשה הרבה יותר עמוקה. נחזור רגע ונתבונן בפסוקים של ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ונבין למה ברש"י על אברהם אבינו יש מחלוקת אם זה היה סוג הכאבים של הכאבים של שכם ופרשת מילתם של אנשי שכם וכאביהם בזמן יעקב ובניו. כל אחד מאיתנו, משום שגרה דלישנה, קורא את הפסוק הראשון ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים וממשיך קדימה. אבל צריך לנתח את דברי התורה בשיטת המילים המנחות ולראות כל ביטוי כאן כפי שהוא מופיע בהקשריו השונים בתנ"ך כולו. ויהי ביום השלישי הוא מונח שמוכר לנו לא מכאן בלבד, אלא מכל המקומות שיש בהם תפנית מהותית בעלילה בתוך סיפורי התנ"ך. סיפורי במרכאות כמובן. החל ויהי ביום השלישי ביתרו, דרך באסתר, דרך הבא מציקלג, דרך דוגמאות שונות. אם נתבונן בקורקונדנציה, שזה כלי מאוד טוב ללמד איתו את התלמידים, נוכל לראות שויהי ביום השלישי הוא אחד הביטויים הרווחים ביותר בתנ"ך לתאר עלילה שנשברת בשלב מסוים או יוצרת תפנית מהותית. ויהי ביום השלישי מופיע פעמים רבות בתנ"ך, והקו המנחה הוא ביטוי שבא לומר שינוי או הפתעה או משהו חדש שמגיע. כך לגבי ויהי ביום השלישי. מה היה הדבר החדש שהיה ביום השלישי? היה היום השלישי מפתיע בכך שבני שכם היו כואבים. מה הפירוש ביותם כואבים? גם זה ביטוי שצריך להתבונן בו בקורקונדנציה כדי להבין אל נכון מה משמעו. אין בתורה כולה כאבים. בשום מקום בתורה אין לנו מישהו שכתוב שכאב לו. בשונה ממה שאנחנו רגילים, הביטוי היחיד לאנשים שכאב להם משהו מבראשית ועד לעיני כל ישראל זה רק אנשי שכם. תסתכלו, יש הרבה יחסית כאבים בתנ"ך, בשונה ממה שאנחנו רגילים, ועוד מעט נראה גם למה. התנ"ך לא מדבר הרבה על מחלות ולא מדבר הרבה על חולים. כל אחד יודע שמשל אין בתנ"ך אישה חולה בכלל. החולה היחידה שיש בתנ"ך זה חולת האהבה בשיר השירים. אין לנו, יכול להיות מצוקות, אבל המילה חולי לא מופיע על שום אישה. נכון שאנחנו נגיד שלא הרגישו טוב וכו' וכו', אבל חולה זה רק חולת האהבה. לגבי כאבים גם הם לא רבים בתנ"ך, ואתם יכולים לראות, הם מופיעים בסך הכל 10. בתורה פעם אחת מופיע כאב. אתם רואים? רק במקום שבאים ביום השלישי ביותם כואבים. אני אומר למורים תמיד, כשאני הייתי מורה בצעירותי, תמיד תעזרו בקורקונדנציה, זה ספר מעולה ללימוד. מי שחושב שזה רק ספר שמראה לנו איפה כתוב, טועה. כך אתה מתרשם בייחוד של הביטוי כואבים, לעומת הייחוד של, לעומת החזרה של הוויי ביום השלישי. ביום השלישי, ביום השלישי, פתאום יש משהו מפתיע. כואבים. ווסס כואבים. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה בכלל. גם לא נדע, כי אין כאבים. הדבר הזה מפתיע בגלל שבעם ישראל, אני קופץ רגע על המקצוע השני שלי, כאבים וכיתורים על כאבים זה הדבר הכי רווח שיש בעולם. אין אומה שמתלוננת על כאבים וצער כמו היהודים. זאת עבודתו של חוקר בשם דוברובסקי, שיש לו שם פולני אבל הוא אמריקאי, שחקר אומות שונות איך הן מגיבות לכאבים ולייסורים. והוא עשה עבודה גדולה שיצאה באמריקה, שבספר שקרא People in Pain, אנשים שונים בהקשר לכאבים. והוא בא להראות כיצד יש דבר מאוד מעניין, סוג כאבים זהה על אומות שונות, תרבויות שונות, מביא לתגובות שונות מאשר לחבריהם. יש הבדל בין תגובת כאב זהה לאנגלי שמישהו עומד לו על הרגל בתור לסופרמרקט, לבין תגובתו של ישראלי או איטלקי, או בין תגובתו של אמריקאי בטקסס, מין טמפות, קוראים לו, לבין מישהו ענוג. מה ההבדל? מחקר זה בא להשוות את התגובות לאי נוחות וכאב של חולים ממוצא אירי, יהודי, איטלקי, וקבוצה המכונה Old American, זה הטקססים הכבדים האלה, ולהעריך את ההבדלים שביניהם ביחס לירידה משמעותית באיכות החיים. נמצא, אני מדלג על כמה מאות עמודים, כי יהודי מגיב לכאב בצורה חמורה יותר מאשר האחרים. יהודים, כשכואב להם, כי הוא מנסה להסביר גם למה. הסיבה לכך שלמשל האולד אמריקן אינו מתבטא בתקיפות בקשר לכאב שלו, היא כיוון שהוא כלל אינו מאמין שמישהו בכלל מאזין לו. לעומת זאת, יהודי מתלונן על כאביו כי הוא בטוח שמישהו מאזין לו. לחולה יהודי אין כל ספק, בשמיים הבכי שלו נשמע היטב. ועל רקע זה, לראות כיצד אין לנו אנשים מתלוננים על כאבים בתורה, ואין בכלל ביטוי של כאבים בתורה, זה עוד יותר חריף. אז למה גם לאנשי שכם? למה בכלל היה שם כאבים? אגב, אני רציתי להראות לכם, הנוכחות של המילה כאבים בתרבות ישראל ויסורים בספר אוצר המילים שבביא מילים מקבילות למשוררים, אתם יודעים, זה ספר לסופרים, יש עשרות ביטויים של כאב, צער, אוי, קרח, זה כואב לי, אני לא מרגישה טוב, יש מילים מקבילות לתלונה ולבצר, יש אוצר מילים גדול, עשרות מילים סילונימס, אבל בתנך אין אותם, כי בתנך לאף אחד כמעט לא כואב, ובתנך כמעט אף אחד לא חולה, כולם בריאים לכאורה, או לפחות על פי המילים הפשוטות כאב וחולי, ואילו לבני שכם כואב.
ויעקב גם יהודים חולה.
גברים יש תשעה, יש, כן, יש, גברים חולים יותר בתנך, יש תשעה חולים בתנך, אבל רבותיי, אני לא באתי לדבר על רפואה בשלב הזה. מכל מקום,
ביהודים,
עד רבה, אפילו הכאבים שמופיעים פעם אחת הם לא של היהודים, של הגויים. מכל מקום, הביטוי ויהי ביום השלישי ביותם כואבים בא לציין עם כך הפתעה ברגע, בביטוי שבאים לשמוע בדרך כלל הפתעה בתנך דרך הביטוי ויהי ביום השלישי, פתאום יש לנו דבר חדש ביותם כואבים. מה פתאום כואבים? זה בכלל דבר שלא קיים בתנך. למוד יש לשמוע בביטוי הזה שאלה, למה כואב? ואתם תראו שבאמת הפרשנים יגידו לא מסתבר שכאב להם מהברית. לא מסתבר. ונראה מחלוקת בראשונים, בפרשנים על התנך, האם לאנשי שכם כאב בזמן הברית. כבר עכשיו אגלה לכם, ראשונים רבים יאמרו לא כאב להם מהברית בכלל, ביום השלישי לא כואב יותר, היו שם סיבות אחרות לכאבים מסוג אחר, וזו מחלוקת בפרשנות המקרא, מה פירוש הכאב שכאב לאנשי שכם. דל תקנים מבעלי התוספות, יגידו את מה שאמרתי לכם כבר לפני 10 דקות, אין לומר שהיו אז כואבים ממילתם, דאדרבה, יותר ויותר היו כואבים ביום הראשון מאשר היו ליום השלישי. עכשיו אתם מבינים גם למה אברהם אבינו, זה לא כל כך פשוט שבאו לבקר אותו ביום השלישי. מה פתאום ביום השלישי? אם רוצים להרגיע את החולה, צריך לבוא ביום הראשון. דעת סקנים בעלי התוספות הללו סוברים שלא היה כואב לאנשי שכם, לפחות לא כאב שאנחנו רגילים. למה כתוב כואבים? יד נראה. לעומת זאת, האונקלוס סבר שכן היו כאבים, והכאבים באמת התגברו ביום השלישי. כך מבין האונקלוס. תראו למשל, לא משל, תראו במפורש, והבה ביום התליטאה, כד תקיפו עליהון כאי ואיהון. תקיפו, רצה לומר, התגברו, התחזקו. אבל זאת שיטה שמי שמיישם אותה, או מאמץ אותה, מבין הקדמונים, בעיקר זה הרמב״ם בפירוש המשניות. הוא זה שבא ואומר שלדעתו, מבחינה רפואית, באמת ביום השלישי כואב יותר. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת שבת יאמר, ממה שנאמר ביותם כואבים, משמע שיום שלישי קשה לנימול, מפני שהלחויות שוטטים, והתנפח הבשר ויגדל הכאב. כך על פי הרמב״ם, שהולך בעקבות האונקלוס, אבל לפחות שלושה, ארבעה ראשונים אחרים לא סוברים כך. והם סוברים שהכאבים לא היו כאבים פיזיים, אלא היו כאבים רוחניים, מכך שהם בטיפשותם הלכו להתגייר, הלכו לימול, וכאבים לפי פרשנותו של הראש והטור ודעת זקנים מבעלי התוספות לא נוגע לברית כלל. ולא היה כאב של פיזי לאנשי שכם ביום השלישי, אלא היה משהו אחר. השיטה הראשונה שיאמר הטור היא בכלל שהכאבים לא הפיזיים, לא הרוחנים היו להם, אלא בכלל יום שלישי לכאבים של דינה בכלל, הוא יגיד. יש מפרשים ביום שלישי, הראשון למילה הרגום, והיא ביום השלישי, כאן השלישי לעינוי דינה, לאמור, לעולם יום ראשון למילתם היה, ולכאורה יצא, והיא ביום השלישי ביותם אחי דינה, כואבים על מה שקרה, לכן הם הולכים והורגים את אנשי שכם, לפי לכאורה דברי הטור. לעומת זאת הראש, יקידו, ביודם כואבים, הכוונה שאנשי שכם חזרו לעבודה זרה, אמרו איזה שויטים עשינו, איך הסכמנו לשטות הזו למול את עצמנו. כי הוא בא להסביר תימה גדולה, איך עשו בני יעקב מרמה גדולה כזאת, לרמות אותם ולבוא עליהם להורגם, ויש לומר שעשו זאת בדין, כי היו מתחרטים ממצוות המילה, ולשון כואבים משמעו מוכיח על זה שכן מצינו לשון כאב גבי עבודה זרה. למען האמת אני לא יודע בדיוק מאיפה זה לקוח, יש פה מורים לתנך מומחים ממני, יודעים, מה אתה אומר רב יחיאל, איפה כאב זה עבודה זרה? יש לזה קצת סימוכין, אבל לא יתאסף עכשיו. מכל מקום הראש נמצא עובר שבכלל הכאבים לא נגעו לכאבים הפיזיים. ובעלי התוספות באים ואומרים, הם היו מצטערים על שמעלו עצמם. כי לפיכך הרגום, זאת אותה שיטה. כלומר שהיו מצטערים על שנימולו, גם הריבה יגיד את אותו הדבר, שהכאבים הם כאבים של חרטה, ולא כאבים פיזיים של כאבי המילה. עכשיו אנחנו יודעים שבעצם הם הרגישו את עצמם טיפשים, כי לכתחילה, וכך צריך להסביר לתלמידינו, הם לא עשו זאת בכנות, שכן בעצם מה ששכם אמר להם זה, רבותיי, אפשר לחגוג בו על חמורים וסוסים, בואו נעשה דבר קטן, ומקניהם וקניינם בכל בהמתם הלא לנו הם, בואו נעשה את זה. והם עשו זאת על דעת זה שיבואו ויקחו את בהמתם וקניינם של בני יעקב, ופתאום הם מוצאים את עצמם עם ברית מילה. והם אומרים, איזה שויטים אנחנו, אחרי שלושה ימים נפל להם הסימון שלא היה כדאי. אבל זה לא שהיה להם כואב פיזית, כי לא כואב בברית מילה. בשונה ממה שכל אימא חושבת. אני בכוונה אמרתי שהשנה אני רוצה ללמד גברים, כי בנשים אני לא יכול להגיד את מה שאני רוצה לומר עכשיו. מישהו מכם זוכר שכאב לו משהו בברית המילה? אז מה? איפה המנגנון שאומר שבגיל 8 ימים את כואב משהו ואתה מוחק את זה? אני אומר לך כפרופסור בבית ספר לרפואה, לא מוכר לי מנגנון שמדחיק כאבים בגיל צעיר מאיזשהו סיבה. אנחנו לא זוכרים הרבה דברים, אבל לזכור לכאורה טראומה כזו, באיזשהו מקום היינו צריכים לזכור את זה לפחות בשנה הראשונה, בחצי שנה הראשונה. אין לנו שום ביטוי של כאב בברית מילה חוץ מהלחץ של ההורים, אבל האנשים לא זוכרים כאבים. קודם כל, למה התינוק בוכה? אתם יודעים, זה ישור לפני עצמו, אני לא רוצה לדבר. אני לא בא לומר שזו חוויה מרנינה, אבל זה לא כמו בברית של מבוגר. בוא, זה לא ככה. תוכלו לראות שבאמת לנו יש לכם בעיה. קודם כל, אני רוצה להראות לכם שהרשב"ם חיבר לכם את שתי האפשרויות. בגלל שהוא לא ידע אם הכאבים היו כאבים פיזיים או לא, תסתכלו ברשב"ם, חבל על הזמן, כי אני מפחד שלא אגיע לרעיון המרכזי. הטור לכן בא ואומר שביום השלישי ביותם כואבים פירש רשי שהמכה כואבת יותר, ופרקי רבי אליעזר לא משמע כן לאמור, הוא סובר שאין הכאבים כאלה, ואומר רשי כך פירש שכל מכה כואבת יותר. אומר לכם את האמת, אינני יודע איפה הוא מצא רשי כזה. אני גם חושב שזה לא הטור כתב זאת, אלא אחד אולי מהמדפיסים. כי ברשי, אני לא מצאתי איפה רשי אמר שביום השלישי מכה כואבת יותר. אין לנו רשי כזה. ברדן זה נאמר, אבל ברשי לא מצאתי דבר כזה. מכל מקום, עכשיו אני מבין שבעצם ברישה של דבריי, כשאמרתי שיש ביקור חולים, יש בו בעצם שתי שיטות. אחת שאומרת ביקור חולים פשוט, ואחת שאומרת בא לקראת הכאב ביום השלישי. לכן הדפוס הראשון משמיט את החלק השני, כי הוא לא סבר שהיו כאבים, והוא לא סבר שרשי סבר שהיה כאב ביום השלישי שהיה צריך לקחת אותו. רשי לא, לפי השיטה הזו, לא מאמץ הגמרא בבא במציאה, אלא מסביר רק על פי הגמרא במסכת סוטה, שהוא בא לבקר חולה, אבל לא חולה מי יודע מה, ניש גיפר לך, כן? ולכן הוא דאג להשמיט את השיטה הזו מהפירוש של רשי. מכל מקום, המחלוקת האם כואב בברית או לא כואב בברית נוגעת למחלוקת עמוקה ביותר שהיא בסיס כל שיעורנו, מה היה בברית של אברהם אבינו. האם לאברהם אבינו כאב בברית או לא כאב בברית? מחלוקת זו מסתירה מחלוקת יסודית ביותר בדור האחרון, אבל גם בדורות קדומים, מה בעצם היחד שלנו לכאבים ולצרות ולייסורים, וצריך לדבר על זה כשמדברים על אברהם אבינו. תראו למה. חז"ל מתארים לנו מחלוקת חריפה ביותר בין שני אישים מרכזיים במדרש, רבי אבא ורבי לוי, האם לאברהם אבינו היה כאבים בברית. תראו מה אומר המדרש. נימול אברהם, אמר רבי אבא בר כהנא, הרגיש ונצטער כדי שיכפול לו הקדוש ברוך הוא שכרו. נימול אברהם, רוצה רבי אבא לשמוע כאן שאברהם מרגיש הוא נימול והוא מצטער, למור כואב לו, ולמה דאגו שיכאב לו? כדי שיכפול לו הקדוש ברוך הוא שכרו על כך שהוא מתייסר בכאבים ומגיע שכר למי שמוכן לשאת בכאבים עבור מצווה. אמר רבי לוי, לא נכון, בכלל לא היו שום כאבים, אין כתוב מל אלא נימול, אלא הוא פתח לפתע התבונן וראה שהוא נימול, לא הרגיש שום חוויה, בדק את עצמו, מצמא את עצמו מהול. לפי דברי רבי לוי עולה לכאורה שלא כאב לאברהם בזמן המילה. קוצף עליו רבי אבא ואומר לו ביטוי שאין לו מקבילה בכל המדרשים, שקרן, כזבן, איך אתה מעיד לומר של אברהם אבינו לא כאב? כאב, 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 איך אומרים הישראלים? כאב באבוע. ולכן הוא בא ואומר, אמר רבי ברכיה, בהי איתה אי אקיל רבי אבא בר כהנא לרבי עקיבא, אומר לי שקרנה כזבנה. מה אמר? אמר בסך הכל של אברהם לא כאב, שקרנה כזבנה. אין בכל המקורות שאני מצאתי אי פעם מקבילה של ביטוי כזה, שהמורה יגיד לחברו שקרן כזבן. מה אתה מעיד להגיד של אברהם לא כאב? הרגיש ונצטער. מה זה הביטוי הזה? זו מחלוקת גדולה מאוד, האם צריך שיכאב? או לא צריך שיכאב בברית? האם זה משהו אימננטי בברית שחייבים להיות עם כאבים או לא? האם אנחנו מסתכלים על כאבים כדבר שהוא חלק מהמצווה, או אדרבה, אם היינו יכולים למנוע אותם, עדיף. בזה יש לנו מחלוקת מאוד גדולה בדורנו, עם שש שיטות בפוסקים, עם שש שיטות בפוסקים הנוגעות לשאלה האם מותר להשתמש בהרדמה בברית המילה. ואני אוהב ללמד אותך, אני מלמד את הפרשה הזאת לתלמידים, משום שפתאום הם מגלים עניין גדול מאוד בפרשה הזאת, בגלל הרלוונטיות ההלכתית וגם האקטואלית שיש לה. השאלה מתחילה בדור לפני כ-70 שנה, בתשובה של השרידי אש לרב מונק, והוא כותב לו, השרידי אש לרב מונק דלקמן, לכבוד בעזרת השם, זה ב, אתם יודעים, הוא ניצל שואה, הוא שרד את השואה בקושי רב, השרידי אש, בדיוק השבוע הייתה בערב שבת ההלוויה של הרבנית בוצ'קו, שזה המשך של בית המדרש הזה. בעזרת השם, ה' וישלח תפשין י"ד, לכבוד ידי הרב הגדול, חכם השלם, אוצר של יראת שמיים ומידות טובות, הרב מונק, אב בדין בקהילת קודש עדת יריים בפריז. בדבר שאלת כתר תורתו, אם מותר להפיל תרדמה לתינוק בשעת מילתו, כדי שלא ירגיש כאב המילה. האם מותר לעשות תרדמה? וכן אם מותר להפיל תרדמה על מי שבא להתגייר. וכן בישראל גדול שלא נימול בקטנותו ורוצה שירדימו אותו בשעת מילה. האם מותר להרדים אדם בזמן המילה או חייב שיכאב לו? ילד ומבוגר. תשובה, בשום אופן לא להרדים. חייב לכאוב. זה לא רק תשובתו של השרידי אש, כפי שנראה, אלא התשובה שקודמת לו ב-40 שנה, של רבי מאיר אריק, גדול הפוסקים בליטה לפני למעלה מ-100 שנה, תלמידו רבו של המערם שפירא מלובלין, מאיר אריק, שבא ויוצא חוצץ נגד המחדשים שמעיזים לעשות הרדמה בברית המילה, והוא בא ואומר, מכיוון דעד עכשיו לא נהגו כן, ולא ראינו זאת מעולם, נראה דהה וקים לו לחזל, והמילה צריכה להיות על ידי צער דווקא, וחז וחלילה לחדש חדשות שלא נהגו מעולם. ורמי רארק אומר, הרי ידעו חזל על כך שאפשר לעשות הרדמה. הרי אנחנו יודעים מדיני חובל, שיש דין במשנה שיכול לחבור, שעומדים את החבלה, האם שם או בלי שם. משמע ששם הרדמה היה ידוע לרבותינו, ובכל אופן הם לא אמרו, בוא נשתמש בזה לתינוק המסכן. משמע שחובה לילד שיהיה לו צער. יש דין מהותי שבברית יכאב. יש עניין שמקבלים יותר שכר כשהמצווה נעשית תוך די כאבים. זה מצטרף לנו לדברי המשנה באבות, בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה דקול הבא, ובתך דבסיב ולבה ומינה לא תזו, השן חמידה טובה ממנה. בן היהה אומר, לפום צערה אגרה. זה אותו אדם, בן בגבג ובן היהה, זה אותו דבר, בן גרים, בן בג זה בן גרים. היי זה גימטרה של בג.
כן, סליחה? של אדמים בזמן הטראות של הרומאים.
מה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. בכל אופן, אתם רואים שיש לנו פה אמירה מאוד ברורה, לפום צער האגרה, לפי הצער השכר, לכן לכאורה אנחנו מבינים למה זועף וכועס במדרש פלוני על אלמוני, על כך שאלת לומר שלאברהם לא כאב. אם לאברהם לא כאב, משמע שהוא לא קיבל מספיק שכר. אני רוצה שתגיד שכן כאב לו, כי הוא קיבל הרבה שכר. כי הוא ראוי לשכר, כי כואב לו. בשיטה הזאת, יאמר גם רבי אליהו גוטמכר, כן, מגדולי הציונות הדתית, שדה אליהו על שמו. אתם יודעים שרבי אליהו גוטמכר היה בעצם אדמור בגרמניה, אצל היקים. מעין אדמור, היה מקובל ונהג מנהגי אדמורות, אבל הוא בעצמו היה בתוך קהילה שלא בדיוק חסידית, לא בדיוק וכולי. לא חשודה בחסידות, כן. אבל הוא עצמו היה לו הנהגות חסידיות, והוא בא ואומר, בסוף מסכת שבת, בכל מסכת, יש הערות שלו על השעס, והוא אומר, תדעו לכם, זו סגולה גדולה שהילד יבכה בזמן הברית מהיסורים, ואז תתפללו גם על היסורים שלכם, ואז כשם שאצל הילד תראו שמהר מאוד הוא שוכח מהיסורים, כן יהיה רצון שכולנו נשכח ביסורים שלנו. לכן כל התקנה הזאת, הנהגה הזאת שבזמן הילד מתפללים על הצרות שלנו, זה בדיוק בגלל שזה כואב עכשיו, אבל לא יכאב אחר כך. כואב באימון, לא כואב בקרב. כואב עכשיו, אבל עוד כמה דקות זה יפוג, ישים לך טיפת יין בפה, ואתה תשאיר שיר המעלות. וזה בעצם בדיוק מה שאנחנו מתפללים. לכן אומר, הוא יכוון כל אדם לצרותיו בעת בכי הנימול מיסורי המילה, שכל זה עולה בלי מונע מכל קליפה, ועל זה נאמר, כי שמע השם כל בכי, כלומר בכי הילד הנימול, שמע השם תחינתי, השם תפילתי כך, והוא עצה נפלאה איך להיפטר מהיסורים. אבל יש עניין שיכאב, אלא שאנחנו מייחלים שהכאב הזה יחלוף. לפי כך אומר השריד די אש בישראל גדול הבא לימול בוודאי שאין להפיל עליו תרדמה, שהרי לפי דעת כמה ראשונים כמו עריף יש צורך בצלילות של אדם, ואם אתה מפיל עליו תרדמה, אני רוצה לציין, אין מדובר בתרדמה מקומית, מדובר בהרדמה כללית. תרדמה מקומית נראה בהמשך מה שיטת הפוסקים, פה מדובר בהרדמה כללית. עוד מעט תראו, יש פרשנים שיגידו מה בדבר לתת קוקאין לאדם כדי שירדם. על זה מדובר בחלק מהפוסקים, כן? מדובר בהרדמה כללית, הוא בא ואומר, לא, אסור לעשות הרדמה כללית, צריך שאדם יהיה בתודעה, כי הוא בעצם ממנה כרגע את המועל כשליח, וצריך להיות שליחות מתוך תודעה, אסור להיות במצב שאתה דומם כאבן, ולכן הוא בא ואומר, בוודאי שבישראל גדול אי אפשר לעשות זאת, וגם על תינוק אין להפיל תרדמה, שמפילים את התרדמה, הרי הוא כאבן דומם, והם מקיימים ברית עם אבן, ולכן צריך להיות ערנות, הן בגדול והן בקטן. בכך חולק הרב שרידי אש על הרב הכי נערץ עליו בחיים. אני מצטער להגיד לכם, זה הסבא שלי. אבל אתם יודעים, שרידי אש כותב, טוב, אני אדלג לכם על בשוט הרבה, שזה סבי, שהיה מאוד נערץ על שריד היש, הוא כתב שזה הגאון הכי גדול שהוא ראה בחיים שלו, הוא כותב, הסבי, בשוט הרבה, שצריך לא להרדים את הנימולים, אבל יותר טוב לחלק בין קטן לגדול. בקטן לא למול כשהוא ישן, שהוא יער, ובגדול כן להרדים, משום שהוא לא רוצה שיהיה סכנה. ובגדול, אם אתה בקטן, אם אנחנו לא נראה אותו בערנות מגיב, עלולה להיות תקלה. אנחנו רוצים אותו שיהיה ער, כדי שנהיה ביכולת תגובה שלו, אם חז וחלילה עשו זאת, עשו איזושהי טעות. לכן, שוט הרבז כותב שבי, שבגדול אפשר להרדים, בקטן לא להרדים, כדי שלא נסתבך. ואילו השריד אש בא ואומר, לא, גם בקטן לא להרדים. ופה אתם יכולים לראות כיצד הוא בא ואומר, אני מצטער שאני חולק על הגאון הכי גדול שראיתי בחיים, אבל אני סובר אחרת. מי שצידד כן לעשות הרדמה בתוך הברית היה רב רומני אחר, כלומר הרבה זה סבי היה רומני, כמו שאתם מרגישים ברי שלי, גם אני רומני. רומני הכוונה יהודי ברומניה, חז וחלילה. אנחנו כולנו במשפחה קיבלנו שמות ציוניים, כי אסור היה לנו לעלות ארצה. אבי זצ"ל היה רב ברומניה, ואסור היה לעלות ארצה, והקומוניסטים לא נתנו לנו לצאת. ולכן, כשלי קראו יגאל, קראו לי שהשם יגאל אותנו, בסוף כל סוף נצא מהגלות. כל אחד במשפחה שלנו יש לו שני שמות. אחד על שם אבותיו, ואחד שם פוליטי. אז לי למשל קוראים יגאל בצלל, בצלל זה בגלל הרבז, בצלל זה אף שפרן, ויגאל, ששם יגאל אותנו, שתן לנו לצאת, אנחנו ציונים, אנחנו רוצים לעלות ארצה. ולכן בבית דיברו רק עברית, כי עוד מעט תיתנו לנו גם לעלות, ואנחנו נוכל לדבר, שפת האם שלנו חייבת להיות, ואחי, נולד אחרי קום המדינה, אז קראו לו, עמי קם. האלוף עמי שפרן, היום האלוף בצד, אז עכשיו קם, נו לנו, עם קם, מה אתם תופסים אותנו? ובכל אופן, לכן כשאני אומר אני רומני, זה רק במובן הרישי של המילה, של צלצול המילים. מכל מקום, ברומניה היה רב חשוב, היה רב כולל, הרב צירלסון, שבא ואומר, בוודאי שמותר לעשות הרדמה בברית המילה. וראייתו היא, הוכחתו היא מאוד מעניינת. הדבר של אותו הנידון ילד בן 5 שנים שמחמת חולשתו לא נימול עדיין, אולם כעת מסכמת אימו למולו בתנאי, באם שהרופא יבטל מתחילה באמצעות סם, על רגעים אחדים את הרגשת האיבר, בכדי שלא יחוש כאב המילה, האם מותר לעשות זאת? הוא בא ואומר, כן, בוודאי, אני אוכיח לכם את זה. הנה לה, אני יודע, דעתי, מתבהר העניין לכאורה, מעד פסק רב, דנולד מהול, אין צריך להטיף ממנו דם ברית. איך, לפי השיטה שסוברת כך, לא מטיפים דם ברית, אם אתה אומר שחייב להיות כאב, איך אתה מאשיר אותו מהול בלי לעשות קצת כאב? אם אתה בא ואומר שהכאב הוא חלק מהותי בתוך העניין, למה אתה מתיר זאת? אם כך הוא בא ואומר... סליחה?
מי שנולד מהול,
מעיקר
אין
הרדה חלק מהמצווה. לא,
אבל... שהוא לא נולד מהול, אז צריך לקיים את המצווה, וחלק מהמצווה הוא שיהיה כאב. אבל הוא לא התחייב בכלל במצווה, כי הוא נולד מהול.
אתה יכול לחלוק על זה, אבל הוא לא כך הבין את הפשעת. הוא הבין את הפשעת שאם היינו באים ואומרים שהכאב הוא מהותי בתוך הברית, אז בנולד מהול היינו צריכים ליצור מצב. אבל אין עליו חיום ברית מצד הפיזי של הבשר, אבל איפה החלק של הכאב אם אתה טוען שהוא מהותי? יש משהו במה שזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. תראו, אם תראה את ההמשך, עוד מעט תראה את ההמשך, תראה למה אנחנו בכל אופן צודקים. אני רוצה לומר לכם רעיון מאוד בסיסי שלא אני ממציאו, אבל חשוב שנדע אותו. יש לנו שני דינים בברית מילה, ויש לנו שני מקורות שונים לחיוב ברית המילה. האחד בבראשית והאחד בויקרא. דין ויקרא, הברית שאנחנו עושים מצד הפיזי של הבשר לחתוך האורלה, הוא לא דין בבראשית אלא דין בויקרא, ביום השמיני מולד בשר אורלתו. יש דין אחר, והוא לכרות ברית כמו בינינו ובין הבורא, כמו שאברהם אבינו קראת ברית בינו ובין השם. בפרשת לך לך נאמר, אתה את בריתי תשמור, וזה בריתו של השם עם האדם, וזה אברהם אבינו. ויש דין שלכן בברית אנחנו מברכים שתי ברכות, ברכה אחת על המילה וברכה אחת להכניסו בריתו של אברהם אבינו. למה? כי יש פה שתי מצוות שונות. המצווה האחת ברית מילה, והמצווה השנייה היא להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. לפי מה שנראה בחלק מהאחרונים, מצוות ברית המילה לא מחייבת כאב, ואפשר להרדים. אבל מצוות להכניסו בבריתו של אברהם אבינו היא המחייבת כאב, משום שאברהם כאב לו, והיה העניין של אברהם יכאב לפי השיטה הזאת. ולכן אנחנו באים ואומרים, לפי שיטת ההסבר של רבי צלם מפונביץ' הוא בעל השיטה הזו, שיש צווי דינים. יש דין אחד שצריך שיכאב בגלל ברית המילה של אברהם, לקראת בבריתו של אברהם אבינו, ויש ברית פיזית. לכן, לפי שיטתו, מי שנולד מהול, הוא לא יצא, הוא יצא ידי חובת ברית המילה, אבל הוא לא יצא ידי חובת הכאבים. לכן אתה צודק, ברית מילה הוא לא צריך. לא חל עליו. אבל מה עם הדין של ברית עם הקדוש ברוך הוא? את הרעיון הזה אומר מי שהיה נושא הכלים במרכאות של יצחק מפונביץ', מורי רבי אברהם זצ"ל, שהיה גם המהדיר של ספרו של רבי יצחק מפונביץ'. אתם יודעים שהוא היה תלמיד רב חיים מבריסק, רבי יצחק מפונביץ' היה גאון עולם, בישיבות תמיד נוהגים להביא אותו. כותב רב אברהם, עיין בספר זכר יצחק להגאון רבי יצחק מפונביץ', שאם כי קיום המצווה של מילה ייתכן לקיים גם כשחותך אור האורלה, כשאינו מרגיש כלל. אבל מה עם קיום הברית של הנולד עם הריבונו של עולם? קיום הברית של הנולד עם הריבונו של עולם הוא רק כשמרגיש חיתוך הבשר והטפת דם הברית, ובלי זה אין כאן כלל מסל של קיום הברית. והרגשת הטפת דם הברית היא חלק יסודי של קריטת הברית, להרגיש את זה שאתה עשית בדיוק את מה שעשה אברהם, וכשם שאברהם הרגיש ככה גם אתה צריך להרגיש. ולכן לדעתו אי אפשר להרדים אנשים בזמן הברית, כי אתה לא יוצא ידי חובת הברית הדומה לאברהם אבינו שהרגיש לפי השיטה הזאת. הוא מוכיח את זה גם מהרמב״ם, שאדם שהוא ברמב״ם במחלוקת עם הרייבד, אדם שהוא יליד בית לא מלאים אותו בשבת. שואל רב אברהם שפירא, למה לא מלאים אותו בשבת? אז הוא אומר, כי הוא אין עליו חובה עדיין לכרות ברית עם השם, הוא עדיין גוי. אז מה שדוחה את השבת זה הברית עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן מישהו יליד בית לא מלאים אותו בשבת, אבל יהודי שהוא יהודי חייב לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שזה העיקר, לכן מלאים אותו בשבת. מכל מקום, אם נזדרז יותר, נוכל לומר שיש לנו 1, 3, 3, 4, 5, 6 שיטות למה אסור לעשות ברית מילה עם ההרדמה, לעומת שיטה אחת שאומרת שמותר לעשות. השיטות הן מופרטות כאן לפניכם, מי שירצה אני אתן לו גם את המקורות מודפסים אצלי, יש לי דף מקורות פה, במידה והברקו לא יעבוד, אז אמרתי אני אתפיס גם דף, אז אני, מי שירצה יוכל לקבל את זה. שיטה אחת באה ואומרת שאסור לעשות הרדמה, כי זה שינוי במה שנהגו רבותינו. שיטה שנייה אומרת יש חובה שיהיה צער לילד, זה שיטת מאיר אריג. שיטה שלישית שבאה ואומרת שיש שתי מצוות בברית, יש מצווה למול ויש מצווה לכרות ברית עם השם, ולכן צריך שיהיה הרגשה, ויש עוד שיטות שתיארתי בקיצור קודם. אני רוצה קצת להרחיב יותר בעניין הזה של צער, לפי מי שסובר שחייבים שיהיה כאב. האם באמת יש ערך יותר למצווה שכואב בה? תשובה, מחלוקת גדולה מאוד בין הבבלי לירושלמי. שתי שיטות שהרב קוק זצ"ל מרחיב בהם הרחב היטב, ובתשובה שאיננה כל כך ידועה. ועל זה אני רוצה לבסס את המחלוקת בין הדפוס ראשון לדפוס שני ברש"י. האם יש צורך בכאבים או אין צורך בכאבים? האם הכאבים הכרחיים, כפי שהתרשמו מחלק מהראשונים, או לא הכרחיים, כפי חלק מהאחרונים, או לא הכרחיים, כפי שאומרים חלק אחר מהפוסקים. הווה נעיין. התשבץ כותב בספר התשבץ הקטן, כן? כדלקמן. מהר"ם ז"ל אומר, מהר"ם מרוטנבורג אומר, כשאדם גומר בדעתו לקדש השם וימסור נפשו על קידוש השם, כל מה שעושים לו, הן סקילה, הן שריפה, הן קבורת חיים, הן תליה, אינו כואב לו כלום. שיטת מהר"ם מרוטנבורג היא שהנהרגים על קידוש השם אין להם כאבים. סליחה? אני קודם כל רוצה שנראה את המהר"ם. זה שיש לנו תמיהות וקושיות, עוד מעט נראה. אבל זאת שיטת המהר"ם. הוא בא ומוכיח זאת מהשוואה בין שני פסוקים במסורת. היינו שם, אני לא רוצה לפרט כרגע. זאת שיטת המהר"ם, שאדם שנהרג על קידוש השם, בזמן ההריגה אין לו כאבים. זה נוגע לכל חללי צהל, השם ינקום דמם, לכל ההרוגים על קידוש השם, לפי שיטת המהר"ם, לא כואב להם שום דבר. הוא גם בא ואומר, אני אראה לך ראיה. ותדע, הוא אומר שכן הוא, שכן אין לך אדם בעולם שאם היה נוגע באצבע קטנה באש, לא היה צועק. אפילו אם היה בדעתו לעכב עצמו, לא היה יכול. והנה אתה רואה, רבים מוסרים עצמם לשריפה ולהרגה על קידוש השם יתברך, ואינם צועקים, לא אוי ולא אבוי. אצל התקופה של המערב, הרי הורגים היהודים רבות בשריפה והריגה, את מי שאיננו רוצה להמיר דתו, והוא אומר, הנה, תראה שהם לא צועקים. מה, איך הם לא צועקים? לראות לך שם אצבע בדבר ולא קופץ. הוא אומר, הנה, בגלל שהם נהרגים על קידוש השם, לא כואב להם. זו שיטתו של המערב. והרבי דוד שלמה אייבשיץ, זה לא רבי דוד אייבי מפרשני התורה לפני 500-300 שנה, סליחה שהשתמשתי פה במניינם של הערלים, זה רק בשביל לתת קצת הרגשה מתי האנשים חיים. אומר הוא גם הסברה בזה, הטעם כי ביות אותו היוצא להיהרג מתלהב בחשק נמרץ שיהרג על קדושת שמו יתברך, הוא מעלה כל חושיו ועולם המעשה שלו בהתלהבות ההוא אל עולם המחשבה, עד שמתלבש כולו במחשבה, ובטלו חושיו והרגשותיו וגשמיותו מתפשט מעליו, לכן אינו מרגיש. מין התעלות רוחנית שמנתקת אותך לחלוטין מאיזשהו עניין גשמי, וכל אשר נעשה בגופך איננו חולב כלל אצלך, כי אתה נמשך עכשיו בעולמות עליון, ואתה לא מרגיש ולא כלום מרוב שאתה עכשיו התחברת אל קודש הבריך ושכינתי. ההוכחה של השיטה הזו שאדם לא כואב לו כשנהרג על קידוש השם, לפי דבריו, לפי דברי חלק מהפרשנים, היא בטקס הוצאתו להורג של רבי עקיבא. רבי עקיבא כאב לו כשהוציא אותו להורג או לא? תשובה, יש לנו שני תיאורים של הוצאת רבי עקיבא להורג. תיאור אחד שאתם ציטטתם מהבבלי, כן, כל ימי הייתי מצטער וכדומה, זה הציטטה מהבבלי, ותיאור מהירושלמי. מהירושלמי משמע שלרבי עקיבא לא כואב כלום, וזה מהווה הוכחה לשיטת המהר"ם. עוד מעט תראו שיבואו ויתקיפו את השיטה הזו ויגידו, עד שאתה הולך ללמוד מהירושלמי שלא כואב, תלמד מהבבלי שכן כאב. אבל בואו תראו שזה מחלוקת בבלי ירושלמי אם יש כאב ואם יש אידיאל בכאב. לפי הירושלמי אין כאב, אין אידיאל בכאב, ואדרבה, ככל שאתה צדיק יותר כך פחות כואב לך, ולכן ככל שאתה במדרגה יותר קרובה למדרגת רבי עקיבא, יותר ויותר אתה מתקרב לשלב שבו לא כואב לך כלום כשאתה עושה קידוש, מסירות נפש על קידוש השם. ומזה זה מגיע גם לזה שלא צריך שיכאב לך במצוות. עוד מעט נראה מה שכבודו שואל, זה עוד מעט נראה, הנה חינמי. אבל אני קודם כל רוצה שנדע שיכול להיות שאנחנו לא רואים את התמונה בכללותה. ננעלנו על רבי חנינא בן תרדיו, ננעלנו על כל הדברים בבבלי, אבל מהירושלמי לא יוצא ככה. נראה מה אומר הירושלמי. אומר את הגמרא, רבי עקיבא הוה כעמידה אין קומתו נוטרופוס הרשע, ריתחת אינטה זמן דקריאת שמה, שרי קרי קריאת שמה בגחך, תולוף רופות רואה שמגיע זמן קריאת שמה, אוי קריאת שמה, שמה ישראל, בצחוק. שימו לב, אין פה שום דבר, לא שקולפים את בשרו ולא שזה, הגיע זמן קריאת שמה, הוא קורא קריאת שמה. אמר לי, סבא, איך הרשעת, היא מבית ביסורינת, הרי אני עכשיו עושה לך צרות, או שאתה מחשף שלא מרגיש, או שאתה מבעד ביסורים, דאמור, אתה אין לך בכלל יראת שמיים, השם שלך ליסורים, אתה מבעד בזה. ככה לכאורה פשט. מה זה שאתה לא כואב לך? שאתה לא צועק? לפי ההמשך של הירושלמי שמיד נקרא, התשובה היא, לא כואב לי. אני לא מחשף ולא בעד ביסורים, טיפח רוחך, אבל לי לא כואב. אמר לי, טיפח רוחי דאו גברה, ששאל אותו את השאלה, אומר רבי עקיבא, לאחר השנה ולמה מבעת ביסורים, אלא כל מה קריתי פסוק זה והייתי מצטער ואומר, אם אתה יבוא שלושתם לידי ואהבת את השם לוקח בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, ריחמת בכל ליבי, ריחמת בכל ממוני ובכל נפשי, לאהבה בדק לי, כדון דמת בכל נפשי, והגיע הזמן קריאת שמה ולא אף לגדעתי, לא הרגשתי שום דבר, לפום כן אני קרי בגחך, בגלל שאני הגעתי למדרגה שהנה הוא בא לקחת נפשי, ואני לא מרגיש ולא כלום, ואני רגוע, לקח, אני אומר, אני מחייך. לא הספיק לומר עד שפרחה נשמתו. כך על פי הירושלמי, כהוכחה לשיטת המהר"ם מרוטנבורג שלא כואב. למור המהר"ם, אני לא יודע אם המהר"ם הביא את הראי הזה, אבל הביאו הוכחה לדברי המהר"ם מהירושלמי הזה. אבל הבבלי מתאר תיאור אחר להוצאת רבי עקיבא, וכשאנחנו מסתכלים על רבי עקיבא בבבלי אנחנו רואים שכואב לו. בגלל קוצר הזמן אני אדלג על זה, אבל כל אחד יכול להבין את זה. ואומר הרב קוק על הדברים הללו של הבבלי באיגרת בקרך ד' של איגרות ראיה, איגרת ארוכה מאוד, חשובה מאוד לי במקצועי כמטפל בענייני, כעוסק בענייני יסורים וכאבים של חולים סופניים, לא עלינו, שזה אחת השאלות הקשות ביותר שאני מכיר בתחום האתיקה הרפואית היום, היחס לכאבים וליסורים של חולים מבוגרים או מתייסרים, גם דווקא מבוגרים, זה השאלה הכי קשה שאני מכיר, ואני עוסק באתיקה רפואית כבר כמה עשרות שנים, אין נושא יותר מסובך מזה. וגם הנושא הזה הולך ומעצים ככל שחולפות השנים, כי יש יותר אוכלוסייה שחושפת אותנו לדילמה הזאת. מחר יש דיון חשוב בוועדת החולה הסופני בדיוק על השאלה הזו, היחס שלנו לכאבים ולייסורים של חולים שמבקשים נפשם למות. ואחת האגרות החשובות ביותר שמביאות את תורת הרב בעניין הזה נמצאת בקרך דלת של אגרות הראייה. בדרך כלל מי שלא שס לבן לא יודע שיש גם קרך דלת של אגרות ראייה. זה אחת האגרות האחרונות, אגרת 1000 תפשין למדלת, זה קצת קרוב, כן, אגרת 1734, כן, באגרות ראייה. אומר הרב קוק, מישהו הביא לו ספר שציטט את המערה מרוטנבורג ואת המשענת שלו על הירושלמי, לומר, אתה רואה, לצדיקים לא כואב. אומר הרב קוק, הפירוש שלך הוא יפה, אבל דעתי לא נוחה מהשיטה הזאת. ועד שאתה הולך לפי הירושלמי, שא עיניך לבבלי ותראה שכן כואב. ועד רבה, רבי עקיבא רצה שיכאב לו, ורבי עקיבא רצה שיכאב לו להוכיח שהוא עומד על דעתו ואיננו מתנתק מהקדוש ברוך הוא, כי לצדיקים כן כואב והם רוצים שיכאב להם. ואם אתה אומר שלא כואב להם, כזב נעת, כי אנחנו רוצים שיהיה כאב, כדי להוכיח שאנחנו בכל אופן נמצאים באמונה שלמה בבורא ובמה שהוא מביא עלינו. כי, אומר הרב קוק, העירו המפרשים לחקור, מה הייתה השאלה של התלמידים רבינו עד כאן? ותוכן התשובה, כן, דרושה, דרוש גם כן. איך זה, מה בדיוק אומר לו הייתי רבי עקיבא בתשובה? אך ביור הדבר הוא, מאחר שיסוד מסירות נפש, אנו יודעים מי בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, כמובן במשנה שם, יש לשאול, מאיכן אנו יודעים דין מסירות נפש על ידי איסורים שלהם קצבה? מאיפה אנחנו יודעים שצריך לעשות מסירות נפש, אפילו על יסורים שאין להם קצבה שנמשכים הרבה זמן, גם אז צריך לעשות יסור, לקבל עלינו יסורים. הרי יסורים כשיטה שבאה ואומרת לצדיקים לא כואב כי מתנתקים מהכאב, זה דבר שגם באומות העולם. אז הוא שואל, אני אומר את הרעיון, הוא שואל, אם באומות העולם מצינו בסוקרטס שהוא מתנתק מכאבים בגלל התעלותו, אז מה הגדולה של רבי עקיבא? אתם שומעים או שזה שעת צהריים, זה קצת קשה, אני אסביר מה הכוונה. הוא בא ואומר, אני רוצה להראות לכם שרבי עקיבא כן כאב, כי אם תגיד שהוא רק התעלה ומתנתק ומהכאבים, בזה עשית שרבי עקיבא כמו סוקרטס. וסוקרטס אמר שלא כואב לו, אז מה הגדולה שלנו על סוקרטס? אבל נראים הדברים שרבי עקיבא גילה כאן את עומק הדין בזה, משום שמצאנו אצל חכם מחכמי אומות העולם, סוקרטס, שאמר בספר פדן הידוע, אני כל פעם שאני קורא את הפסקה הזו, אני לא יודע, ספר פדן זה ספר של אפלטון, שבו מתואר סוקרטס איך הוא מוצא להורג. אומר הרב לצהל, נו אתה יודע בספר פדן הידוע, מה אתה לא מצוי בפדן? אתה לא, איזה בן תואר אתה שלא יודע את פדן בעל פה? ואתה יודע שיש בפדן, יש תיאור סוקרטס כך וכך וכך, ועכשיו אני שואל אותך על פי זו שאלה, מי היום יודע בין בני התורה מה זה פדן? חוץ מפדן הרם. זה דבר שאצל הרב פדן הידוע. אני זוכר כשאנחנו הגענו לישיבה, אולי הרב שרי זוכר את התקופה הזו, היינו באים אל הנזיר הזה צהל ללמוד. יום אחד הנזיר אומר, היה שיעור באורות הקודש. הרב צבי היה מלמד שיעור בפרשת שבוע, אבל היינו עולים לשמוע שיחה אצל הנזיר. הרב זוכר, נגיד. טוב, הנזיר מלמד אורות הקודש, ובשלב מסוים הוא אומר איזה ביטוי ביוונית או בלטינית, ואנחנו הבחורים הסתכלנו עליו ככה ולא הבנו. אז הוא אומר לנו, מה, אתם לא מבינים יוונית עתיקה? אז אנחנו אומרים לו, לא. אז הוא אומר, אז איך קראתם אפלטון במקור? אמרו, לא קראנו אפלטון במקור. לא קראתם אפלטון במקור? אז מה אתם עושים בו בכלל? איך מישהו יכול להתחיל להבין מה זה אורות הקודש וגדולתו אם הוא לא יודע מה זה אפלטון? אתם בכלל לא מבינים כלום. אם לא למדתם אפלטון במקור, איך אתם בכלל נמצאים פה אצלי? רוח מנעון. אותו דבר, הרב בצלות, ספר פדן הידוע. מה זאת אומרת? בפדן הידוע יש תיאור שאומר שם סוקרטס, כן, זה לפני, שלשומעים דבריו, שאתם זוכרים שכשבאו להגיד לו שהוא צריך לשתות מכוס התרעלה, ושאלו אותו, למה אתה לא מתרגש? הוא אומר, מה, אני בכלל לא מתרגש, אני מנותק מכל עיני הרוח הגשמיות, כן, לשומעים לכל שאינו חש כלל זה שהכריך אותו לשתות סם המוות. כן, ומה יעשו לו? הלג עצמיותו היא חיה לעד, והגוף אינו כמלבוש, ואם לוקחים מאדם מלבוש, משחררים על ידי זה יותר את עצמיותו, איזה לא עושים לו? ולפי חשבון זה, יקשה, אומר הרב זצ"ל, מאוד לקדושים חכמים אמיתיים, שנתעלו ודאי על ידי קדושת ישראל ותורתנו הקדושה יותר ויותר מהשגתו של החכם היווני, איזו רבות היא למסור נפשו בעד השם יתברך? הוא מרגיש שאין לו שום בעיה עם זה, והיהודים מרגישים שאין שום בעיה עם זה. מהי הגדולה של היהודים? לכן הוא בא ואומר, הגדולה של היהודים זה שהם מוכנים לעשות זה גם מייסורים מתמשכים, גם אם זה כואב, וגם אם ממשיכים בייסורים, אנחנו לא נמיר דתנו ולא נפסיק תודעתנו שאנחנו אוהבי השם וחושבי שמו, ולכן הגדולה של רבי עקיבא זה שכן כאב לו.
לקבל
ייסורים
באהבה.
לקבל ייסורים באהבה. ולא כמו שאתה מסביר בירושלמי. ולכן הוא בא ואומר, אני, בגלל שהזמן כבר נוקף, אני צריך זה עוד שתי דקות?
לא,
50. לכן הוא בא ואומר שבעצם עלינו להגיד שהצדיקים הגדולים ביותר חשים כאבים. הצדיקים הגדולים אבל לא ביותר לא חשים כאבים. ולכן הוא בא ואומר ככה, בירושלמי מדובר על צדיקים שהם במעלות גדולה, נאמר רגילה. להם לא כואב. ובבבלי מדובר על צדיקים במעלות גדולה, 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 צדיקי שדה, צדיקי שדה, צדיקים, שהם כן כואב להם, כי הם רוצים שכאב להם ויראו שמסכימים להיות עובדי השם גם במצב הכאבים. שזה הבחינה של הצדיקים הגדולים ביותר שיש להם יסורי כאב של מחלתם, ואינם שוכחים אהבתם לבורא בשום צורה שהיא, שזה המדרגה המייחדת את הצדיקים הנפלאים ביותר. שהם יחידי יחידים, נשמות מיוחדות, שלפעמים גם בדורנו רואים נשים שעומדות בעלים וגברים שעומדים בכאבים ואומרים, הכל אני זועקים מכאבים, אבל את אהבת השם אני לא אמיר בשום אופן. ולכן הם פונים אל השם ומתחננים, עזור לה, שמע קולנו, כי יהודי מאמין שמישהו שומע לו, כמו שאמר זבורובסקי. יהודי אמיתי. ולכן אומר רבי, אומר הרב קוק, פירוש רבי עקיבא, שהכוונה שאפילו שעשו לו יסורים שאין להם קצבה, הכוונה שלא נגמרים, מכל מקום ימסור נפשו בבת השם, שזה באמת חמור יותר ממיטה, ובשביל כך רצה רבי עקיבא להרגיש את היסורים כדי לקיים את המצווה. אכן, רוב הקדושים שאינם יכולים לבוא לגבורה כזו, אינם מכוונים להרגיש את היסורים, וכי זה למעלה מכוחותיהם, על כן אינם מרגישים, אבל למה הקדושים? זה מדרגות בקדושים, רבותיי, אתם מבינים, אנחנו בכלל מדברים על שתי רמות הררי, 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 הררי של גדולה. אז יש מדרגה שהבדל בין האולימפוס העליון לאולימפוס המינוס חצי מטר, כן? שזה מדרגות, 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 מדרגות מעלינו. אז שם הוא בא ואומר, הקדושים שהם בעליונים במדרגתם, כואב להם. והם רוצים שיחב להם כדי שבאמת יהיה להם הוכחה של אהבת השם גם במצב כזה. לא בשביל שכר, אלא בשביל להראות שהם מוכנים גם בשביל זה, גם בלא שכר. והמדרגה של הקדושים, הנמוכה יותר, הם רוצים שלא יחב להם. ועל ידי זה הוא מיישב את ההבדל בין בבלי לירושלמי על איזה סוג מדובר. ואז הוא בא ואומר, טוב, אני רואה שכבודו מצביע, ולי אמרו, לא שאמרו, אמרו, לא לנס, אבל בכל אופן, בגלל שאין... כן, כבודו, בבקשה. יכול להיות, קודם כל לא שומעים כל כך את כבודו, אבל יכול להיות שהפירוש של אדוני הוא סביר, אבל אין ספק שלא ככה הבין המערם את הדברים, ואין ספק שהרב זצ"ל התייחס לשיטת המערם. יכול להיות שלנו יש פשט אחר ליישב את ההבדלים בין הבבלי לירושלמי, אם בכלל יש הבדלים, אבל הוא לא ככה... נכון, אבל המהר"ם, או לא המהר"ם, הפרשנים את המהר"ם רוצים להגיד שבירושלמי לא סתם מתואר שלא כאב לו, אלא שלא מתואר, אלא באמת לא כאב לו. הראיה, טוב, מכל מקום, מה שאומר הרב קוק זה, עכשיו אתם יכולים להבין למה הייתה מחלוקת כל כך גדולה בברית המילה של אברהם אבינו. כי המחלוקת היא בעצם בשאלה האם אברהם אבינו שייך לגדולי גדולי גדולי הגדולים שהם רוצים שיכאב להם, או ששייך לגדולים בפחות שהם לא רוצים שיכאב להם. ולכן אתה מבין למה יוצא חוצץ כל כך רבי לוי נגד רבי אבא, שבא ואומר, לא להפך, לא משנה, שבא ואומר לא קם. חלילה, חלילה, שקרנה כזבנה, אברהם אבינו זה עליון שבעליונים, עליון שבעליונים לפי הבבלי, שמדבר עליהם, כן כואב להם. איך אתה מעיז להגיד שאברהם אבינו דרגה מספר 2 בצדיקים, אברהם אבינו דרגה מספר 1 בצדיקים, ולכן הוא בא ואומר, זו המחלוקת בין הבבלי לירושלמי, ככה לפחות אני מבין, כי לפי הירושלמי רק לא כואב להם, אבל על ידי זה מנמיך את קומתו של אברהם אבינו. עכשיו אני יכול להבין סוף כל סוף למה בעצם יש לנו שאלה באיזה גרסה יש ברשי. האם ברשי על אברהם אבינו מתואר שהוא חולה וכואב לו, או מדובר בחולה שלא כואב לו, הוא בא לבקר חולה אבל לא כואב לו. אם אתה בא ואומר שיום שלישי למילתו ויש לו כאבים וצריך לבקר אותו, אתה מנמיך את קומתו ואומר שהוא מהצדיקים ש... לא, להפך, להפך. אתה מעלה את קומתו ואומר שהוא במדרגה של... שכואב להם. אתה מעלה את קומתו. זה שיטת הבבלי. אבל אם אתה בא ואומר בלי זה, אתה בא ואומר לא כואב לו, הוא צדיק כזה שלא כואב לו. צדיק של מדרגת לא כואב. שזה דרגה יותר נמוכה ממדרגת צדיק שכואב. מפה אנחנו יכולים להבין עוד שני דברים, רבותיי, בגלל שהזמן פה נאמר לי הוא דבר מקודש, וזה כואב אם מעכבים את הדבריות. מפה אנחנו יכולים להבין, ובזה אני כמעט אסיים, למה כאשר רבי, כאשר הרמב״ם באר את אלפום צערא אגרא, הוא לא סבר, בשונה ממה שאנחנו הבנו שהרמב״ם הוא בעד כאבים במילה ביום השלישי, לא יודע אם אני יכול להרחיב, הרמב״ם לא התכוון לומר שיש עדיפות לאדם שכואב לו כשעושה מצוות. כי הרמב״ם סובר שלפום צערא אגרא זה לא נאמר לגבי חיי היומיום, רק לגבי לימוד תורה. מה שנאמר לפום צערא אגרא לא נאמר על מצוות חמץ, מצה שחובה לאכול שיכאב לך השיניים התותבות, ולא נאמר לגבי שאתה צריך לייסר את עצמך, זה רק לגבי זה שאתה צריך לתרוח בלימוד התורה. על זה נאמר לפום צערא אגרא, כי דבר שלא טרחת בו קשה לא נכנס לך לראש. ולכן אומר הרמב״ם שלא יתקיים החוכמה אלא מי שלומד בתורך, ועל זה נאמר, אבל זה מתוך המשך של מה שאומר קודם בין הפוך בה והפוך והדקול הבא, ולפום צערא אגרא הכל מתייחס למה? ללימוד התורה, לא לדברים אחרים. שם צריך להצטער כדי שיכנס לך טוב לראש, אבל ככה לפי שיטתו אין אידאל בכאב, אלא מה? יש עניין שלא יכאב לך, אלא תעשה את המצוות בתוך אהבה. מכל מקום, תראה, גוף זה השאלה, האם אנחנו רואים בזה חובה או אתגר שאתה צריך להתמודד איתו. העניין של בעצם תדלדי בנים, אדוני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה אידיאל מאוד גדול, בואי היום לעשות אפידורל ולא נעשה, והנה פתאום אנחנו מפתלים את דברי התורה. אז אני רוצה להגיד לך, אני רוצה שתדע שהרעיון לשכך את הכאבים בלידה ולעבור על בעצם תלדי בנים איננו רעיון שכל הרופאים מתלהבים ממנו. הרעיון שבו ניתן לכל אנשים אפידורל וכדומה איננו דבר ש... אני לא רופא, הדוקטורט שלי הוא באתיקה רפואית, אבל אני מצוי קצת, נגיד כמה ימים כבר בבתי החולים. הרופאים באים להרבה נשים אומרים להם, אם את יכולה ללדת בלי אפידורל, עדיף. ויש לזה הרבה סיבות. נכון הוא שנשים שהן יותר רגישות ועדינות, באמת מעדיפות האפידורל, אבל הגיבורות הגדולות מבחינה רפואית זה אלה שבאמת מקיימות בעצם תלדי בנים. ולכן תדע לך שהרעיון שבעצם תלדי בנים נמצא עד הרגע הזה. כן? למרות שיש גם פרשנים שיגידו שבעצם תלדי בנים אין הכוונה לחלק של התלדי אלא לחלק של הבנים, שבעצם תלדי מה ילך מהבנים אחרי שהם יבלדו, איזה צרות יעשו לכם וכו' וכו'. מכל מקום רבותיי, מה שרציתי להראות לסיכום הוא שההבדל בין שתי הגרסאות ברשי שבהם פתחנו בקשר להראות הרב שבל, זה הבדל בין הבבלי לירושלמי, האם יש אידיאל בכאב או אין אידיאל בכאב, ולמעשה זה הבדל מהותי בשאלה האם אנחנו באנו לפה להתאמץ יותר בעבודת השם או לשמוח יותר ולהעביר מעלינו את הכאבים. יהיה רצון שהפשט יהיה לפי השיטה האחרונה, והשם יורנו לפלעוד מתורתו ונזכה בעזרת השם לגאולה ולישועה ומהרה בימינו אמן ואמן. כל טוב, ובין המיצרים יתרח אור לישרים.
אני רוצה לומר לרב שעברו דרכי מאות חולים.